שלום לכולם. מה שאנחנו רוצים לדבר היום זה בעיקר על אישה שאומרת גרושה אני, בפני בעלה, שלא בפני בעלה, מה שרבי מנונה אמר שהיא נאמנת, ודברים שמסתעפים מהעניין הזה, קצת בעניין טוענת ברילי וכמה דברים, וכמובן גם בהשלכה לעניין של אומרת שמת בעלה. בגמרא בדף פ"ח הגמרא מביאה את העניין הזה של רבי מנונה, ובדף פ"ח עמוד ב' הגמרא כאן מביאה את הברייתא. שניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת, שניים אומרים נתגרשה, שניים אומרים לא נתגרשה, זה לא תינשא, ואם נישאת לא תצא. רבי מנחם, רבי יוסי אומר תצא. ואותה גמרא היא גם נמצאת במסכת כתובות בדף כ"ב, ושם הגמרא שואלת על זה, איך זה יכול להיות שהיא לא תצא, אלו יש פה שניים שאומרים שניים אומרים שיש את איש, אמנם שניים אומרים שהיא לא יש את איש, אבל שניים אומרים שיש את איש, איך יכול להיות שהיא לא תצא? אומרת הגמרא ואומרת ברילי, שהיא אומרת ברילי. ורש"י מסביר, רש"י מסביר שם, מה זה אומרת ברילי? שאין ליבי נוקפי, ככה רש"י אומר. אמנם, מה שרש"י אומר זה מתייחס לשאלה של הגמרא, כמו שכאן הגמרא שואלת, שהבעל עליה באשם תלוי קאי, שכיוון שיש פה תרי ותרי, אז זה צריך להיות זה באשם תלוי, כי זה ספק אם יש את איש או שלא יש את איש. ועל זה אומרת הגמרא שאומרת ברילי. ועל זה רש"י אומר, אין לי בי נוקפי. כלומר, לא מתחייבים, אשם תלוי, בזמן שהלב לא מרגיש שהוא עושה עבירה. אם בן אדם מרגיש שהוא עושה עבירה, הוא צריך להביא קורבן אשם תלוי. אבל אם הוא לא מרגיש שעשה עבירה, אז, על מה, אז אין לו על מה להביא אשם תלוי. אבל אי אפשר להבין ככה את הפשט ברש"י. זה כתוב, אבל אי אפשר להבין שזה כל הפשט. למה? מפני שהריטב"א, שמה במסכת כתובות, וזה גם נמצא בשיטה המקובצת, בדף כ"ב עמוד ב', אני אקריא לכם איזה קטע מה שהוא כותב כאן, הוא אומר, פירש רש"י שאומרת, אין ליבי נוקפי. ואין אשם תלוי, אלא למי שנקבו לו כפו. והוא צריך רבינו לפרש, כן? משום דאמרה ברילי ממש, אם זה מדובר שהיא אומרת ברילי ממש, אז אם כן, הוא אומר, למה לעדים? הכל שאומרת מת בעלי, תנסה. ואלו זה פה מדובר שיש תרי ותרי. ולמרות ששניים אומרים מת ושניים אומרים לא מת, והיא אומרת שמת בעלי, אם תגיד ברור, אני יודעת שהוא מת. אז אין שום בעיה, אז היא יכולה להינשא, כי מה אכפת לי מהעדים, צלק את העדים, ונשאר מה שהיא אומרת. לכן רש"י היה צריך להגיד שהיא לא אומרת בבירור שהוא מת, היא לא יודעת שהוא באמת מת, אלא הלב שלה אומר לה שהוא מת. אין לי בי נוקפי, זאת אומרת, הלב שלה אומר, שואלים אותה, על סמך מה את אומרת את זה? היא אומרת, אין לי שום ראיות. ככה הלב שלי אומר, אני מרגישה בלב שהבעל שלי לא חי, ועל סמך זה, אם ניסית לא תצא. זאת אומרת שאנחנו מניחים שהיא באמת לא אשת איש. אז אומר עליו, ויקשו עליו זל, דנאי דלקה אשם תלוי למי שאין ליבו נוקפו, מכל מקום איסורא דאורייתא עוד דרבנן, איכא. אז הם אומרים, מה אכפת לי מהלב שלה? הלב שלה אומר, היא לא מרגישה שהיא עושה עבירה, וכמובן שהיא גם לא עושה תשובה, ממילא אלא מה להביא קורבן. כי קורבן זה בעל תשובה, כי אם בן אדם הוא לא עושה תשובה והוא מביא קורבן, הגמרא אומרת עליו זבח רשעים תועבה, הקורבן הזה זה לא שווה כלום, מפני שדבר ראשון, בן אדם צריך לעשות תשובה, ואז הוא מביא קורבן על הכפרה שלו. זה לא משנה אם זה קורבן שבא על שוגג, שבדרך כלל הקורבנות הם באים על שוגג, או שהקורבן הוא בעל מזיד, זה לא משנה. כי העיקר שבן אדם ראשית כל הוא צריך לעשות תשובה, ואז הוא מביא את הקורבן. וזה מה זה הפשט הפשוט כאן של רש"י, שהוא אומר, אין לי בי נוקפי, אז אני לא מרגישה שאני עושה שום עבירה, אז על מה אני אביא קורבן? אבל אומר הריטב"א, היא לא מרגישה, מה אכפת לנו מה שהיא לא מרגישה, אבל מה אנחנו יודעים? שיש פה ספק אם בעלה מת או לא. אז איך אתה משאיר אותה תחת הבעלה השני? היא הלוא היא ספק אשת איש. איך אתה יכול להשאיר אותה? מכל מקום הוא אומר, איסורא דאורייתא. כתוב כאן עוד דרבנן איכא. אבל הוא אומר שאפילו אם תגיד שזה לא איסור מן התורה, זה איסור מדרבנן. עוד מעט אני אסביר איך זה יכול להיות איסור מדרבנן. לכך פירשו, אז לכן המפרשים האחרים, הראשונים האחרים, הם לא פירשו כמו שרשי אומר, אלא אומר, באומר ברילי ממש, וכדדאי קלישנה, כי זה הלשון של הגמרא. הגמרא אומרת, באומרת ברילי. כלומר, ברילי שהוא מת, אני ראיתי שהוא מת. לכן היא נאמנת, למרות שיש פה טרי וטרי, כלומר שהיא ניסית לא תצא. אנחנו לא נותנים לה להינשא, כי יש שניים שאומרים שהוא לא מת. אז זה הוא אומר, וכי אמרינה, נא אומרת, מת בעלי תינשא, אבל יש לנו כלל, שאם היא אומרת מת בעלי, מותרת להינשא לכתחילה, ולמה פה כתוב רק אם ניסית לא תצא? על זה הוא אומר, אני מילי, איך הדלקה עדים דמסי אל הכלל? זה במקום של לקה עדים, אבל איקה עדים, סמכה עדים, ולא די כמו מין סבא. אומר, כיוון שיש כאן טרי וטרי, כלומר, יש עדים שמסיים לה במה שהיא אומרת, במקום כזה אנחנו לא סומכים עליה לכתחילה, כי אנחנו חוששים שמה שהיא אומרת זה בגלל העדים, ולא בגלל שהיא באמת מדייקת בעניין. כך אומר הריטב"א, וכתוב גם הר"ן ככה מפרש, וכאן הוא מביא מהר"א, הר"א זה רבו של הריטב"א, שהוא גם כן, הוא גם כן דוחה את רש"י, והוא גם כן מסביר שזה מדובר, שהיא אומרת מפורש שהיא יודעת שהוא מת. עכשיו, איך אנחנו יכולים להבין את הדבר הזה? מה פשט ברש"י? מה הכוונה פה של רש"י? עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד דבר אחר, שכתוב ברשב"א, במסכת גיטין, בדף ס"ג עמוד ב', ושם הוא מדבר על רבי מנונה, שרבי מנונה אמר שהאישה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת. אישה שאומרת לבעלה גירשתני נאמנת. ומה הסיבה שאנחנו אומרים שהיא נאמנת? בגלל שאישה היא לא חצופה להגיד דבר כזה, יש אומרים שזה רק בפני בעלה, אולי במשך נדבר על זה, אם זה דווקא בפני בעלה או אפילו שלא בפני בעלה, בכל אופן בפני בעלה שהיא אומרת אתה גירשת אותי והבעל יודע שהוא לא גירש אותה, שזה שקר, אישה משובדת לבעלה והיא לא אומרת דברים כאלה. יש ביטוי בריטב"א ש... אפילו הפרוצות, אפילו נשים פרוצות, הם לא יגידו לבעל דבר כזה. שלמרות שהיא פרוצה, ויכול להיות שהיא, אם הוא אומר פרוצות, אני חושב שהכוונה גם שהיא מזנה, ככה זה נראה, כי זה המשמעות של אישה פרוצה. בכל אופן היא הולכת בפריצות, אז גם יכול להיות שהיא גם, הוא לא אומר את המילה הזאת מזנה, זה הוא לא אומר, אבל הוא אומר אפילו נשים פרוצות. מה זה נקרא פרוצות? או שהן הולכות בפריצות, או הן מזלזלות בעניין יחסי אישות בין איש ואישה, שהתורה לא התירה את זה. אבל היא לא תגיד לבעלה שהוא גירש אותה, אם באמת זה לא נכון. ולכן האמינו לה. זה הבסיס של כל הדברים. אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי. יש כאן מחלוקת אם זה אפילו להתיר אותה להינשא לכתחילה או לא, והרבה ראשונים אומרים שזה אפילו להתיר אותה להינשא לכתחילה, וכך כתוב בשולחן ערוך באבן העזר, סימן י"ז סעיף ב', שאנחנו מתירים אותה. הרמ"א, הוא מסייג את העניין, הוא אומר שבזמן שלנו, שנשים הן חצופות, אז הן לא נאמנות. זה עניין אחר, אבל לפי הדין של הגמרא, ככה זה הדין. עכשיו, בהמשך הדברים, הרשב"א כאן במסכת גיטין הוא אומר ככה, ולעניין כתובה, מה הדין של האישה הזאת לעניין כתובה? עכשיו האישה הזאת באה ואומרת התגרשתי, אתה גירשת אותי, ולפי הרבה ראשונים כמו שהוא מביא פה היא מותרת לנסה לכתחילה. זה כאילו שבאו עדים והעידו על האישה הזאת שהאישה הזאת היא גרושה, וכמובן שמגיע לה כתובה. אישה שמעידים עליה שהיא גרושה מגיע לה כתובה. אבל פה אין עדים שהתגרשה, היא אומרת שהתגרשה. אז מה הדין של הכתובה שלה? הוא אומר, ולעניין כתובה, איכא מרבבתא דאמרי, כיוון שניסית לאחרים, אם היא הלכה וניסית לאחרים, גובה כתובתה, אז היא גובה את הכתובה שלה. אבל למה היא גובה את הכתובה שלה? משום מדרש כתובה, כי דאמרינן ביבמות. זה כתוב בהמשך, בסוף הפרק האישה השני. כתוב שמה, אמרו בית שמאי לבית הלל, מספר כתובתה נלמוד, שכן כותב לה, לכשתנסי לאחר, תתלי מה שכתוב לכי. אז תשיבו לב מה כתוב פה. שבזמן שהאישה באה ואומרת שהיא גרושה, והיא הלכה וניסית לאחר, אז עכשיו התקיים התנאי שכתוב בכתובה, כי בכתובה כתוב, לכשתנסי לאחר, תתלי מה שכתוב לכי. מה שאני כתבתי לך בכתובה, תקבלי את זה שתנסי לאחר. אין הכוונה דווקא שהיא תנסה, אלא הכוונה שהיא תהיה מותרת להינסה. כי אם היא התגרשה, גם אם היא לא ניסה לאדם אחר, מגיע לכתובה, ואותו דבר אם היא נתאלמנה. אם מגיע לכתובה, ברגע שהיא תובעת את הכתובה, היא מקבלת את הכתובה, בין ניסית ובין לא ניסית, זה לא משנה אם ניסית או לא. אלא מה שהוא מדבר כאן על ניסית, זה בגלל שפה יש מחלוקת, אם היא נאמנת סתם, או שהיא נאמנת רק בניסית. באישה שאומרת, נתגרשתי, שאין הוכחה אחרת חוץ מאשר היא אומרת. בכל אופן, שכתוב במדרש כתובה, שהאישה מקבלת את כתובתה, וזאת הייתה מחלוקת בין בית שמאי ובין בית הלל, לעניין אישה שאומרת, מת בעלי, כמו שהמשנה אומרת בסוף הפרק ה-15, שאם באה אישה ואומרת מת בעלי, חכמים האמינו לאישה הזאת, ולכן התירו לה להינשא, אומרים בית הלל, במשנה ראשונה, שכתובה היא לא תקבל. מפני שאנחנו מאמינים לה שמת בעלה לעניין איסור, כי חכמים הקלו לעניין אגונה, כדי שהאישה הזאת לא תהיה אגונה, חכמים האמינו לה. אבל שהתקבל כתובה, זאת אומרת שבאמת אנחנו אומרים שהבעל מת, אלו במה זה תלוי? אם יש לה כתובה או לא? אם היא אשת איש או שהיא לא אשת איש? בזה שאתה מתיר אותה להינשא, אתה בעצם אומר שהיא לא אשת איש. כי אם היא אשת איש, איך אתה יכול להתיר אותה להינשא? אז באה אישה הזאת ואומרת, אם אני לא אשת איש, למה אתם לא נותנים לי כתובה? אז אומרים לה, לא, מי אמר שאת לא אשת איש? הבעל שלה חי, תביא הוכחות שהבעל מת. אז היא אומרת, אבל אתם לא מתירים אותי להינשא. אז אנחנו אומרים, זה כמו פלגינן דיבורה. אתם בטח שלמדתם את זה בגמרא, כמה פעמים הגמרא מביאה את העניין הזה של פלגינן דיבורה. מה זה פלגינן דיבורה? שאנחנו מדברים לגבי הנאמנות שלה לעניין נישואין שלה, אז באמת היא נאמנת להגיד שהיא אלמנה. היא אומרת, מת בעלי, היא נאמנת להגיד שהיא אלמנה. וכמובן שאם היא אלמנה, ודאי שהיא מגיעה לה גם את הכתובה. אבל אנחנו לא בטוחים שזה באמת נכון. לעניין אגונה אנחנו התארנו אותה, ולעניין אגונה בטח שאנחנו אומרים שמגיע לה כתובה. אבל בזמן שבאים לדבר על הכתובה, אומרים מה פתאום? מי אומר שהבעל שלך בכלל מת, ובאמת אסור לך גם להינשא? כי הוא חי, מי אומר שהוא מת? זה נקרא פלגינן דיבורה, שאנחנו מחלקים את הנאמנות, אנחנו אומרים שאנחנו מסתכלים על היתר נישואים שלה, אנחנו אומרים שהוא מת, ואז מגיע לה כתובה, הכל בסדר. אבל בזמן שאנחנו מדברים על כתובה, אומרים מה פתאום? מי אומר שהוא מת? ובאמת אסור לה להינשא. לכן יש אפשרות כזאת, שמצד אחד אנחנו אומרים שהאישה הזאת יכולה להינשא, מצד השני האישה הזאת לא תקבל כתובה. כך אמרו בית שמאי, בית הלל. באו בית הלל ואמרו להם שזה לא יכול להיות. ואני לא רוצה להאריך בכל המחלוקת איך שזה יתפתח שם. בסוף כתוב, הם אמרו להם שבספר כתובה כתוב אחרת. וזה מה שאמרנו, זה נקרא מדרש כתובה, שבכתובה כתוב, לכשתנסי לאחר, תתלי מה שכתוב לכי. זאת אומרת, זה בכלל לא תלוי אם הבעל מת או שהבעל לא מת. בזמן שאת מקבלת היתר להינשא לאדם אחר, מגיע לך הכתובה. חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, כך כתוב במשנה. מה הפירוש? שבית הלל אומרים שאין באמת הוכחה שהבעל מת, אין באמת הוכחה כזאת. אבל כיוון שאני מתיר את האישה להינשא, כי אני מניח שהבעל מת, לכן אני מתיר אותה להינשא, ממילא מגיע לה כתובה. אבל לפי מדרש כתובה, מגיע לה רק את עיקר הכתובה, אבל לא מגיע לה את התוספת של הכתובה. מפני שמה שכתוב בכתובה, לכשתנסי לאחר תתלי מה שכתוב לכי, זאת אומרת חכמים תקנו את הדבר הזה, זה נאמר רק על הכתובה בעצמה. כלומר על המנה ומתיים, שזה עיקר כתובה. אבל אם הוא כתב לתוספת, היא לא תקבל. עכשיו תראו מה שהרשב"א בא ואומר. הוא אומר, איקא מרבבתא לעניין אישה שאומרת נתגרשתי, דאי דאמרי, כיוון שניסית לאחרים, גובה כתובתה. הלוא היא ניסית לאחרים. לכן היא גובה כתובתה משום מדרש כתובה. כמו שאמרנו, כי כך כתובה כתובה, כי דאמרינה ביבמות. אמרו בית שמאי לבית הלל, מספר כתובה נלמוד. שכן כותב לה, לשתי נשיא לאחר, תתלי מה שכתוב לכי. ומי הוא דווקא עיקר כתובה? אבל לא תוספת, תוספת לא. וכך כתב הרב בעל האיתור משום קצת רבבת הזל. וכך כתב הרמב"ן נירו. הרמב"ן הוא מובא בכתובות, גם בשיטה המקובצת שם, בדף כ"ג, בעמוד ב'. טוב, הוא הביא גם ראיה לדבר הזה, מעיד אתנן בנדרים, שלוש נשים יוצאות ונוטלות כתובה, אומרת מאני לך, ועליי באי לנתה, אומרת לבעל הגרשתה נימהו, ואמר רבי מנונה נאמנת, אפילו משנה אחרונה, אלמה מדמינה לשלוש נשים, ומכאן אנחנו רואים שהיא נוטלת כתובה. עכשיו הוא אומר, ודווקא עיקר, אבל לא בתוספת, במדרש כתובה לטה אלא בעיקר כתובה, ואחי מוכר בפרק הכותב, בסדר. והרב בעל האיתור כתב, דלאפוקי ממונה לא מאמנה, להוציא ממון היא בכלל לא נאמנת. ולא דרשינם במדרש כתובה, אין על זה מדרש כתובה. והרי כ-15 נשים שמפסדות כתובה ותוספת ושריין לאלמה. אז הוא אומר שאין דבר כזה. בעל האיתור אומר שאפילו כתובה עצמה היא לא תקבל. למרות שכתוב לך שתנסי לאחר תדלי מה שכתוב לכי, זה רק באישה שאנחנו מאמינים לה, כמו שכתוב במשנה, שהיא אומרת מת בעלי, אבל בזמן שהיא אומרת גרשני בעלי, אז היא מותרת להינשא מצד אחד, כי רבי מנונה אמר שהיא נאמנת. ומה הבסיס של הדבר? כי אישה לא חצופה להגיד דבר כזה לבעלה. אבל כתובה היא לא תקבל, כי זה לא הוכחה בשביל לקבל כתובה. אז מה בעצם כתוב פה? לא רק לפי בעל האיתור, גם לפי הראשונים האחרים שהרשב"א מביא, היא מקבלת רק עיקר כתובה ולא תוספת כתובה, זאת אומרת שאנחנו בכלל לא בטוחים שהבעל שלה באמת גירש אותה. כי אם היינו בטוחים שהבעל באמת גירש אותה, אז היינו צריכים לתת לה גם את עיקר כתובה, עיקר ותוספת. כי למה לא? הלא ברור שאם היא התגרשה מגיע לה גם תוספת כתובה. כי בשביל מה הוא כתב לה את הכתובה? שאם היא תתגרש, היא תקבל את זה. ובכל זאת, אתה אומר שמותר לה להינשא. אז על סמך מה אתה מתיר אותה להינשא? מפני שאני אומר, אישה היא לא חצופה להגיד לבעלה שהוא גירש אותה. כלומר, יש כאן הוכחה שכלית שהיא מבררת לנו שהיא מותרת. עכשיו צריך להבין שזה שונה מאומרת מת בעלי. כי אם היא אומרת מת בעלי, הגמרא אומרת זה משום עיגונה כאילו ברבנן. אבל שרבי מנונה אומר שאומרת לבעלה גרשני בעלי שהיא נאמנת, זה לא בגלל עיגונה כאילו ברבנן. כי הבעל עומד בפנינו, הוא יכול לכתוב לגט. אנחנו יכולים להגיד, אנחנו לא מאמינים לך, כמו שהרמה באמת אומר שבזמן שלנו לא מאמינים לאישה, אז מה אומרים לבעל? תכתוב לגט, תיתן לגט אחר, שאנחנו באמת נראה שהיא התגרשה. כלומר, שאנחנו מדברים לגבי אישה שהיא טוענת שמת בעלה, זה דבר שלא יכול להתברר, כי אם הוא מת באיזה יר בברזיל, מי יודע את הדבר הזה? אף אחד לא יודע את זה. היא באה ואומרת שהוא מת. עכשיו, אם אתה לא תאמין, לאישה הזאת תישאר אגודה לעולם. כי אין מי שיכול לבוא ולברר לנו מה קרה עם הבעל הזה. אבל אישה שאומרת, גרשני בעלי, אין שום בעיה, יביאו את הבעל ויכתוב לגט. הוא יכחיש, הוא לא יכתוב לגט. יעשו דין ודברים, אם כן צריך לגרש אותה, לא צריך לגרש אותה. אבל בכל אופן, האישה הזאת היא לא אגונה, מפני שהבעל עומד בפנינו. אז מה הסיבה שאתה מתיר אותה? כי יש לך בירור שהאישה הזאת גרושה, ויש לך בירור יותר גדול ממה שהיא אומרת שמת בעלי. כי אם היא אומרת מת בעלי, זה רק מועיל מטעם אגונה כאילו ברבנן, אבל פה בלי הכאילו ברבנן אתה מתיר אותה. זאת אומרת שיש לך בירור מוחלט שהאישה הזאת גרושה, כי אחרת איך אתה יכול להתיר את האישה הזאת? ובכל זאת הוא אומר שזה לא מועיל לגבי כתובה, וכל הראשונים אומרים שזה לא מועיל. כי מי שאומר שזה מועיל לגבי עיקר כתובה, זה בגלל סיבה אחרת, זה בגלל שמדרש כתובה כתוב ככה. אבל זה לא באמת מצד עיקר הדין. אבל באמת, אם אנחנו עושים חשבון לעצמנו, אז מה אנחנו יכולים להגיד? באמת, לגבי היתר אישה לאלמה, זה דבר יותר חמור, לכן זה יותר קל, סליחה, זה דבר יותר קל, מאשר להוציא ממון, ולכן לעניין להוציא ממון אני צריך הוכחות יותר גדולות, אבל לעניין להתיר את האישה הזאת, זה מילי דאיסור, אז זה יותר קל. כך אפשר להגיד, אבל זה לא נכון, מפני ש... אני אראה לכם מה שכתוב בשולחן ערוך, בסימן י"ז, באבן העזר. זה הגאות מרדכי, בסוף מסכת יבמות. שהוא אומר ככה, יש לנו דין, אישה, בעל, שהוא עבד במים שאין להם סוף. הוא נפל במים שאין להם סוף. זה גמרא בסוף מסכת יבמות. אנחנו אומרים שהאישה הזאת לא תנסה. זאת אומרת, עדים מעידים את זה. עדים מעידים שהבעל שלה נפל במים שאין להם סוף, הם הסתכלו וראו שהוא לא עולה מהמים, יש להניח שהוא טבע במים. אבל בכל זאת, אנחנו לא מתירים אותה להינשא. למה? כי יש מעט אנשים שהם שחו מתחת לים, ואנשים לא ראו איך שהם עלו, ובאמת שחו מתחת לים, והם עלו בצד אחר, וזהו. אז הוא אומר ככה, אומר השולחן ערוך בסימן י' ז' סעיף למדי, יש מי שאומר, שאם נפל למים שאין להם סוף, הוא נפל למים שאין להם סוף, במקרה כזה, שאסור לה להינשא, גובה כתובתה, והרמה מוסיף, אף על פי שאסורה להינשא. להינשא היא אסורה, כי אנחנו חוששים. כי אולי, כי יש מיעוט של אנשים שהם שוחים מתחת למים, ויכול להיות שאנחנו לא ראינו אותו, והוא עלה במקום אחר, כי אין מים שאין להם סוף. אבל בכתובה היא גובה. מה אנחנו רואים פה? שלגבות כתובה זה יותר קל מאשר להתיר את האישה להינשא. מפני שאלו, אם אני הייתי אומר שיש הוכחה כל כך גדולה כדי לגבות את הכתובה, כלומר שאני אומר באמת שהבעל הזה באמת מת, והוא לא מהשחיינים הגדולים שהוא שוחה מתחת למים מרחקים גדולים ושלא ראו אותו שבעצם הוא יצא במקום אחר, אז אני גם יכול להתיר אותה להינשא? אם אני לא מתיר אותה, כי אלו מה אמרנו מקודם? מקודם אמרנו שאולי להתיר להינשא זה יותר קל, ולהוציא ממון זה יותר חמור, כי כתוב בתורה, על פי שני עדים יקום דבר, להוציא ממון צריכים שני עדים. אבל הגמרא אומרת לא, יש דבר דבר מממון. לומדים שאיסור רשת איש ואיסור דבר שבערווה, זה לאו דווקא אשת איש, זה דבר שנוגע לאשת איש, איסור שדבר שבערווה, צריך שני עדים בדיוק כמו דין ממון. וכאן כתוב בדיוק הפוך, שיש מצב שבאמת האישה אסורה להינשא, אבל כתובה היא תקבל. למה? כי יש הוכחה. עכשיו אני רוצה להראות לכם פה מה שאומר רב עקיבא ויגר. הרב עקיבא ויגר זה הולך המשך על מה שכתוב פה בבית שמואל בעוד קוף זין, אבל אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי. הוא אומר, מכל מקום, נכתב בצידו, הוא אומר, ומכל מקום תוספת כתובה ונדוניה, תוספת כתובה ונדוניה, גובה, דאף בעד אחד, באמת בעלה, גובה כתובתה ולא תוספת כתובה, ונדוניה, היינו דלממון, היכא דלקא משום מדרש כתובה, אין עד אחד נאמן. ואחא הוא בהפך, אם הוא נפל למים שאין להם סוף, זה הפוך מעד אחד. דלעניין ממון, מחשיבין על מים שאין להם סוף, ודאי מת. והאחים יורדים לנחלה, כי אתם יודעים שבמשנה כתוב בסוף הפרק, כתוב שם בפרק 15, שאם עד אחד מעיד שמת הבעל, אנחנו מתירים לאישה להינשא, כי אנחנו אומרים שהוא באמת מת, אבל היורשים לא יורשים את הנחלה שלו. היורשים לא מקבלים את הנחלה, כי כדי לקבל נחלה צריכים שני עדים. אבל פה זה בדיוק הפוך, וזה בדיוק מה שרב עקיבא ויגר אומר. הוא אומר שכאן היורשים ירדו לנחלה, הוא אומר האחים, הכוונה שאין לו בנים, שאז האחים יורדים לנחלה, אלא לעניין כתובה, כיוון שאינה מותרת להינשא, אינה גובה. כלומר, עיקר כתובה היא לא גובה, ותשימו לב בדיוק מה כתוב פה, שעיקר כתובה היא לא גובה, מפני שעיקר כתובה זה תלוי לכשתנסי לאחר, זה לא תלוי באמת הבעל, אלא זה תלוי לכשתנסי לאחר, ואפילו שיש לי הוכחה שהוא מת, היא לא מקבלת את זה, כיוון שהיא אסורה להינשא, אבל את התוספת כתובה היא כן תקבל. זה בדיוק מה שכתוב פה. ואם כן, תוספת כתובה ונדוניה, שאינו בכלל מעשה מדרש כתובה, גובה. והווה כמו ירידה לנחלה. וכן נראה לעניות דעתי פשוט, דלא כתשובת מקור ברוך, ואין בתשובת מראי לבית הלוי. בקיצור, מה שכתוב פה ברבי וגר, כתוב פה דבר כזה. זה המשך על מה שכתוב בבית שמואל. כי הבית שמואל אומר, שאם הוא נפל למים שאין להם סוף, כיוון שאנחנו לא מתירים אותה להינשא, הדין הוא שהיא לא גובה עיקר כתובה, עיקר כתובה היא לא גובה, מפני שעיקר כתובה זה תלוי לכשתנסי לאחר, ואין לה יותר להינשא לאחר, לכן היא לא גובה את עיקר כתובה. בא רבקי וגר ואומר, אבל תוספת כתובה היא כן תגבה. למה? מפני שאנחנו באמת אומרים שהוא מת, יש לנו בירור שהוא מת, כי הוא נפל במים שאין להם סוף, זה רק מיעוט של אנשים מצליחים להינצל במקרה כזה. אבל כיוון שהוא נפל במים שאין להם סוף, אנשים הסתכלו, זה יש מחלוקת בדיוק כמה זמן צריך להסתכל, אבל לפי הזמן שכמה שבן אדם יכול לחיות מתחת למים, והם הסתכלו וראו שהוא לא עלה, זה סימן שהוא מת. זה בירור שהאיש הזה מת, ולכן היורשים גם יורשים את הנחלה שלו. ואם היורשים יורשים את הנחלה, כלומר יש לי פה בירור שהאיש הזה באמת לא חי. אם האיש הזה לא חי, אז האישה מגיע לכתובה. אבל כשאני בא להתיר אותה להינשא, אני חושש, כי אולי הוא מהיחידים שכן ניצלו. ואני פה אני רוצה גם להראות לכם מה שכתוב בגאון מווילנה. הגאון מווילנה זה בעוד קופת זין, שהוא מביא לזה מקור לעניין הזה. הוא אומר שכתוב פה שהיא גובה את הכתובה, הוא כותב, דאזלינן בתה רובה. כי אנחנו הולכים אחרי הרוב. ורוב האנשים שנופלים במים שאין להם סוף וראו שהם לא ניצלו, הם מתו. והוא אומר, ואף על גא, ואף דקיימלן כשמואל דלא אזלינן בתרובה. אבל יש לנו כלל, יש מחלוק בין רב ובין שמואל, אם בממון הולכים אחרי הרב או לא, והלכה כמו שמואל שאין הולכים בממון אחר הרוב. אז למה פה אתה כן הולך אחר הרוב? הוא אומר, זה מדובר ברובה דשכיח. אבל אף שמואל מודה ברוב שהוא לא שכיח. וכמו שכתוב בסוף פרק כמה דכתובות ובסוף יומה. רוב ישראל להחזיר עבדתו. שם כתוב על תינוק שנמצא בעיר, שאם כתוב במשנה, זה משנה באוקצין, הגמרא מביאה את זה בסוף פרק ראשון בכתובות ובעוד מקומות אחרים, שאם הוא נמצא, תינוק שנמצא מושלח בעיר שרובה ישראל, אומרים שהוא ישראל, אם הוא נמצא מושלח בעיר שרובה גויים, אומרים שהוא גוי, ואם הוא בעיר שרובה, שמחצה על מחצה, אז אומרים שהוא ישראל. והגמרא אומרת שאם זה רוב ישראל, למי נפקימינה, אומרת הגמרא בסוף יומה, להחזיר עבדתו וכן לנזיקים. זאת אומרת שאנחנו מניחים שהאיש הזה הוא באמת ישראל, ומחזירים לו עבדה. וזה מה שהגאון מבין לה רוצה להוכיח את הדין הזה. עכשיו הוא אומר וכן לנזיקין דווקא במחצה על מחצה. אז אנחנו אומרים שאין דינו כישראל, אומרים לה מוצאים חברו עליו הראיה. אבל אם זה ברוב, אז יש לו דין של ישראל. לעניין נזיקין. כי אתם יודעים שמי שמזיק את הגוי הוא פטור, מי שמזיק ישראל הוא חייב. עכשיו הוא אומר, ורב נחמן אשתה בעל חסה, היה איש אחד שקראו לו חסה. והגמרא שם בפרק 15, הגמרא אומרת שבאו ואמרו לרב נחמן שטבע חסה. חסה זה האיש הזה, הוא טבע במים שאין להם סוף. אז רב נחמן אמר האלוקים שהדגים אכלו את חסה. כי הוא נפל שם במקום שהיו דגים כנראה, אז הוא נשבע, האלוקים הוא נשבע. הוא נשבע בשם השם שהדגים כבר אכלו אותו. אשתו... אלמנה, היא שמעה שרב נחמן נשבע שכבר הדגים אכלו אותו, אז היא הלכה וניסית. אז הוא אומר, מה פתאום? להינשא אסור לה להינשא, אבל להישבע שהוא מת, הוא כן יכול להישבע. אז איך הוא יכול להישבע? אבל להישבע זה גם איסור, זה איסור מאוד חמור. בן אדם שנשבע לשקר זה איסור מאוד חמור. מה פתאום רב נחמן נשבע? אלא סימן שזה באמת נכון, שזה ברור שזה כך, עד כדי כך שהוא יכול להישבע בשם השם. אבל להתיר אותה לנסה, לא מתירים. וזה מה שהוא אומר, רב נחמן אשתה בעל חסה, אלא מחמירים בספק אשת איש. וכי דאזלינן בתר חששות חומרה, דאשת איש. והוא אומר, והראש בראש פרק בתרא דיבמות, וזה כתוב בראש בפרק, בסוף מסכת יבמות, אתם תראו בראש בתחילת הפרק האחרון, הראש כותב שמה, שזה מילתא דלא שכיחה. העניין הזה זה מילתא דלא שכיחה, כלומר, מי שנפל במים שאין להם סוף, זה מילתא דלא שכיחה, ולכן המיעוט הזה של המיעוט, שזה מיעוטא דמיעוטא, שהם ניצלים, לא מצרפים את זה לחזקת אשת איש שיש לאישה הזאת, ולא לחזקת חיים שיש לאיש הזה, ואנחנו אומרים שהאישה הזאת, אנחנו אומרים באמת שהוא מת. אבל בי שאנחנו לא מתירים אותה להינשא, כי זה משום חומרה דאשת איש. בכל אופן, לסיכום, מה שכתוב כאן, שמבחינת העובדה, אנחנו פתוחים שמי שנפל למים שאין להם סוף, הוא ודאי מת. וזה בדיוק כמו שבאו שני עדים ויעידו שהאיש הזה מת. אין ספק בעניין הזה. ולכן רב נחמן יכול להישבע עליו שהדגים כבר אכלו אותו, והיורשים יכולים לרדת לנחלה, על פי העדות הזאת שהוא נפל למים שאין להם סוף ולא ראו שהוא עלה, אבל את האישה לא מתיר להינשא. למה? כי אני חושש. אני חושש שאולי יהיה, כיוון שיש מיעוט שאינו מצוי, זה מיעוטא דמיעוטא, מיעוט שאינו מצוי, שהוא כן ניצל, ולכן את האישה לא יכול להתיר. אם כן, מה אנחנו רואים פה? שלהתיר את האישה זה יותר קשה מאשר להוציא ממון. זה מה שכתוב פה. אבל בעניין של רבי מנונה, שהיא אומרת גרשני בעלי, להתיר אותה להינשא, אני יותר מקל עליה ממה שלהוציא ממון. אני מתיר אותה להינשא אפילו לכתחילה לפי הרבה ראשונים, ואת הממון אני לא נותן. איך זה יכול להיות דבר כזה? דרך אגב, כיוון שהזכרנו כאן את הגאון מווילנה, אז אני כבר רוצה להסביר את זה, כי מה שהוא מביא ראיה מהשבת אבדה, מתינוק שנמצא בעיר, הלא זה לא מדובר שם במיעוט שאינו מצוי. שם מדובר ברוב, כלומר ברוב רגיל. אפילו אם יש בעיר הזאת 50... ואחד נגיד נשים יהודיות ו-49 נשים גויות שהן ראויות ללדת ונמצא שם תינוק, אומרים שהתינוק הזה הוא ישראל. אז זה לא מיעוט, זה מיעוט מצוי. המיעוט של הגויים הוא מיעוט מצוי. ובכל זאת כתוב שהולכים, והגמרא אומרת שמשיבים אבדה על פי זה. באלו מציאות, התוסות אומר את זה שם גם בסוף פרק ראשון בכתובות, בהשבת אבדה אנחנו יכולים ללכת אחרי הרוב מפני שאין חזקת ממון. מה שאמרנו שלא מוציאים ממון ברוב, לפי ההלכה, אליבא דשמואל, שלא מוציאים ממון ברוב, זה בגלל שאתה לא יכול להוציא מחזקת בן אדם. אנחנו אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, זה כלל גדול בממון. כשאתה רוצה להוציא ממון ממי שמוחזק בו, אתה צריך להביא ראיה. כי זה הכלל, המוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו, אם הוא מביא ראיה של רוב, זאת לא ראיה מספיקה, כי בתורה כתוב על פי שניים עדים, יקום דבר, צריכים ראיה כמו איכות של עדים. עדים הם נאמנים, התורה האמינה לעדים, ואותו דבר אתה צריך להביא הוכחה כזאת, הוכחה כזאת זה לא מועיל. אבל כשאנחנו מדברים על השבת אבדה, הלא לא מדובר על ממון שבן אדם מוחזק בו, אלא בן אדם מצא ממון ברחוב, הוא מצא נגיד תלית ברחוב, והוא לא יודע למי זה שייך. לא תלית עם ציצית, כי זה גוי בטח לא, זה בטח לא של גוי. אלא הוא תלית בגד, כמו שכתוב בגמרא תלית, זה בגד. הוא מצא מעיל, הוא מצא מעיל ברחוב. מעיל כזה, גם יהודי וגם גוי, הולך בדיוק באותו מעיל. ובכל זאת, אנחנו אומרים שמשיבים את האבדה הזאת על פי הרוב. כלומר, כיוון שהאיש הזה, לפי הרוב הוא יהודי, יש מצוות השבת אבדה אליו. כמו כל דבר אחר, שיש לנו רובה ומיעוטה, באיסורים הולכים אחרי הרוב. כי זה לא שייך לעניין הוצאת ממון, אתה לא בא להוציא פה ממון, כי אין מוחזק בממון. יש לך פה שני אנשים, או שרק איש אחד, הוא אומר שזה שלי. ואותו דבר סימנים. כשאנחנו משיבים אבדה בסימנים, הגמרא בחולין, בדף צדיק וו, הגמרא אומרת שמה, אם יבוא ויגידו על בן אדם, האיש הזה שיש לו את הסימנים האלה והאלה, הרג מישהו. ובדיוק תפסו איש אחד כזה שיש לו בדיוק את הסימנים האלה. עכשיו רוצים להרוג אותו. אומרים, הנה, בדיוק האיש הזה שיש לו את הסימנים האלה, זה מה שהעדים אומרים. אומרת הגמרא, לא הורגים על פי סימנים, אי אפשר להרוג בן אדם על פי סימנים. אף על פי שמשיבים אבדה בסימנים, אפילו בסימנים מובהקים. למה? מפני שזה ההבדל, שאתה בא להשיב אבדה, אתה לא בא להוציא ממוחזק, אתה בא לתת לבן אדם שהוא טוען שזה שלו, כי המוצא אבדה הוא לא מוחזק, מוצא אבידה הוא סך הכל איש שמצווה להחזיר את הממון שהוא לא שלו, כי הוא יודע שזה לא שלו, והוא צריך להחזיר את זה, להשיב לבעליו. איך אני מברר שזה בעליו? אז גם בירור של רוב מספיק. כי למה לא? התורה הולכת אחרי הרוב. אבל בשעה שאתה בא להרוג את הבן אדם על זה, על סמך סימנים, אתה לא יכול להרוג אותו. למה? כי אתה מוציא אותו מחזקתו. זה לא רק שיש פה איסור הריגת בן אדם, אלא אתה מוציא אותו מחזקתו, לא, הוא מוחזק בעצמו. הוא, ואפילו שהוא יגיד שזה אני, זה לא יעזור. מפני שאי אפשר להרוג אדם בהודעת פיו. הורגים בן אדם רק על פי עדים. אז אם זה כך, מה הגאון מבין לה בכלל מביא? מה זה שייך בכלל לעניין פה? הלו, מה שאנחנו מדברים פה זה להוציא ממון. נגיד, האיש הזה מת, כן? אז אתה מוציא ממון מהיורשים. אם הוא לא מת, אתה מוציא את הממון שלו, ואתה הולך ונותן את הממון שלו לאישה. אתה מוציא מבעלים. אז פה באמת אנחנו צריכים שיהיה לנו הוכחה גדולה. וכמו שהוא בעצמו אומר, והוא אומר לעיין שמה, עיין ועיין בתוספות בבחורות ובראש, כי זה מה שהראש אומר. לכן הראש אומר שזה מיעוטא דמיעוטא, מיעוטא דמיעוטא, לא חוששים לזה. אז זה כמו שאם ראינו שבן אדם מת, אז אנחנו לא אומרים אולי עוד רגע הוא יחיה, עוד רגע אולי בא אליהו יחיה אותו. אנחנו רואים שהוא מת, אנחנו לא צריכים לחשוש שפתאום הוא יחיה. ואל תחשבו שלא היה דבר כזה, היה דבר כזה. כי אתם יודעים, פעם היה מינה כזה, בייחוד אצל הגויים זה היה דבר כזה, שאסור לקבור בן אדם אם לא עברו שלושה ימים. משאירים אותו שלושה ימים, אחרי שהוא מת, לראות אולי הוא יחיה. למה? כי פעם אחד למיליון קרה שאיש שהוא מת, חשבו שהוא מת, ואחרי שלושה ימים הוא חי. וכבר מספרים סיפור שלקחו בן אדם לקבור אותו, ורגע אחד לפני ששמו אותו בקבר, הוא התחיל לזוז, הוא התעורר, כי הוא באמת הוא לא מת. אז, אבל מתי זה קורה דברים כאלה? אם זה קורה, זה קורה אולי אחד למיליון או אחד למאה מיליון. זה מיעוטא דלא שכיח, למיעוטא דלא שכיח אנחנו לא חוששים לזה בכלל. אבל מיעוטא שכיח, אז בטח שאנחנו חוששים לזה. אז מה הגאון מבינה בכלל רוצה? מה הוא מקשר בכלל את העניין הזה? זה בכלל לא קשור. אלא אני חושב שהכוונה שלו היא שהוא רק רוצה להראות שזה לא דבר החלטי. כלומר, גם ממון הוא מתקשר עם, 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 לאו דווקא עם הלכות עדות, לפי כל הכללים של הלכות עדות, ושיש לי ראיה, זה יכול להוות הוכחה שבאמת הממון מגיע לבן אדם הזה, ולכן אם יש לי רוב, הרוב, זאת אומרת, זה לאו דווקא הוכחה של עדים, אלא כל הוכחה, יש לי הוכחה, אז אני אומר שזה מועיל, אז כל אחד זה לפי הנסיבות שלו. יש דברים, במקום שיש מוחזק, אתה צריך הוכחה גדולה. במקום שאתה לא בא להוציא ממוחזק, מספיק גם הוכחה קטנה. אבל בכל אופן, אין כאן גזירת הכתוב שאני צריך דווקא על פי עדים. וכמו שיש בדיני נפשות. כי בדיני נפשות, אפילו שזה בטוח שהבן אדם הזה הרג, לא הורגים. רק בעדות בראיה ברורה. כך כתוב ברמב״ם, בהלכות סנהדרין. הרמב״ם הוא כותב, בפרק כ"ד מהלכות סנהדרין, בתחילת פרק כ"ד מהלכות סנהדרין, הוא כותב, שאם בא הוכחה לפני דיין, הוא אומר אפילו עד פסול, בא ואומר לו על שטר למשל, שבא לפניו שהשטר הזה פרוע, אז הוא אומר שיש לדיין לדון לפי מה שהדבר חזק בליבו שהוא כן. כלומר, בא לפניו הוכחה, כי אם בא לפניו עדות פסולה, זאת לא עדות. ובכל זאת, הדיין, כיוון שהוא מרגיש שזה אמת, הוא רואה לפי החקירות שלו ולפי הנסיבות, הוא רואה שזה אמת, הדבר חזק בליבו שהוא כן, אז הוא אומר, יש לדיין לדון על פי הדבר הזה. ורואים מהרמב״ם שזה אפילו להוציא ממון. איך רואים את זה? כי הרמב״ם שואל בהלכה השנייה שמה, תראו שם בפרק כ"ד מלכות סנהדרין, הרמב״ם שואל, אז אם כך, למה התורה אמרה על פי שניים עדים יקום דבר? הלא, זה תלוי אם הדבר חזק בליבו, שהדבר לא חזק בליבו של הדיין. אומר הרמב״ם, לא, שהתורה אמרה על פי שניים עדים יקום דבר, פירוש הדבר אפילו שהוא לא יודע אם העדים הם שקרנים או לא. מה, בגלל שיש להם זקן ארוך זה ראיה שהם אומרים אמת? מי אומר? יכול להיות שהם שקרנים ויש להם הצגה שכאילו הם צדיקים. מאיפה אתה יודע מה כתוב? הכוב הלב מכל הנושו מידענו. מה, בן אדם יודע מה בליבו של חברו? זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. יכול לראות שהוא נראה צדיק ובאמת הוא רשע גמור. אבל התורה גזרה שהולכים אחרי שני עדים, זה מה שהרמב״ם אומר. עכשיו, אם אנחנו נבוא ונאמר שלעניין הוצאת ממון צריכים דווקא עדים ולא הוכחות שהדבר יהיה חזק בליבו, אז כל הקושה של הרמב״ם לא קיימת. בטח שצריך עדים, כי אחרת איך תוציא ממון? אלא זה סימן שזה לא משנה לרמב״ם אם באים להוציא ממון או שבאים להחזיק ממון. אם הדבר חזק בליבו של הדיין, אז הוא דן על פי הדבר הזה. זה יש על זה הוכחה מהגמרא מסכת כתובות, שלא עכשיו זה לא הזמן לדבר על זה. ובכל זאת, הרמב״ם אומר, שבפרק ת'זיין נדמה לי מלכות סנהדרין, הוא אומר שבדיני נפשות זה לא כך. בדיני נפשות הוא מביא את הסיפור של שמעון בן שטח, שכולם בטח יודעים את הסיפור הזה, שהוא היה איש אחד שהוא רץ עם סכין אחרי חברו, והחבר נכנס לתוך המערה והוא תכף נכנס אחריו, ושמעון בן שטח רץ אחריו מהר, והוא ראה, עד שהוא הספיק להגיע, הוא ראה שהאיש הנרדף היה מפרפר, הוא היה דקור, והוא היה מפרפר שהוא הלך למות, והרודף החזיק את הסכין שהיא מטפטפת בדם, אז אמר לו שמעון בן שטח, מי שהרג את הבן אדם הזה זה רק שני, יכול להיות או אני או אתה. אבל אני יודע, הוא לא הרג אותו, אז הרודף הזה הוא זה שהרג אותו. כלומר, יש כאן הוכחה ברורה, כי לא היה שם אף אחד אחר. אז איך זה יכול להיות? הוא תקוע בגבו? אם הוא תקוע בעצמו, לפניו, אתה יכול להגיד אולי הוא דקר את עצמו. אבל אם הוא תקוע בגבו, הוא לא, במקום שלא יכול לתקוע את הסכין לעצמו, אז ברור שהאיש הזה דקר אותו. לא יכולים להרוג אותו על סמך זה. מפני שלא הורגים בן אדם על סמך הוכחות, אלא צריכים דווקא עדות ברורה בראיה ברורה. ככה הרמב״ם כותב. צריכים דווקא עדות. ולמרות שאמרתי מקודם שהרמב״ם אומר שעדות זאת לא הוכחה מוחלטת, אבל זה לא משנה. מפני שהתורה גזרה שעדות זה נחשב כמו ההוכחה הכי טובה שיכולה להיות. כי כל זמן שלא יזימו את העדים, אם בית דין מקבל את העדים ואין להם הוכחה שהם לא אומרים אמת, הם יכולים לסמוך עליהם. יש דין אחר, שאם נראה לדיינים שהעדים הם שקרים, רק הם לא יכולים לתפוס אותם. אז בגלל שהדין הוא ליבו נוקפו, הוא מרגיש שזה לא, שאי אפשר לסמוך פה, למרות שהוא לא יכול לתפוס אותו ממש בהוכחה שהוא משקר, אז הדיינים האלה צריכים להסתלק מלדון את הדין. אז הם לא ידונו, כי הוא צריך לדון את הדין, שבאמת בליבו הוא ירגיש שבאמת הוא עושה דין צדק. אבל אם הוא לא מרגיש שהוא עושה דין צדק, הוא לא צריך לדון את הדין. אבל אם הוא אומר, הנה, באו עדים, יש להם חזקת כשרות, התורה אומרת שמאמינים להם, אז אין שום סיבה לא להאמין להם. ובמקרה כזה, אני מקבל את העדות שלהם, ואני באמת הורג את הבן אדם, אף על פי שלמעשה, אין לי הוכחה ברורה, מבחינת האמת, אין לי הוכחה ברורה שבאמת הוא ההורג, אלא זה רק בגלל הפסוק, כי התורה אמרה שצריך לשמוע למה שהעדים אומרים. בכל אופן, מה שיוצא לנו פה, שיש שני סוגי דינים, בדיני ממונות יש דין של הוכחות, ובדיני נפשות יש דין של עדות, אין דין של הוכחות. זה מה שהגאון מבינה רוצה להראות. הגאון מבינה רוצה להראות שרוב זה מהווה הוכחה בדיני ממונות. אז זה נכון ששם זה רוב קטן ואנחנו מדברים על רוב גדול. הרוב הקטן הוא מספיק במקום שאין מוחזק, הרוב הגדול הוא נצרח במקום שיש מוחזק. אבל זה הרעיון. הרעיון הוא שאם היינו אומרים שהוכחות של רוב זה לא מספיק בדיני ממונות, אז זה לא היה מספיק גם במקום שאין מוחזק. אבל בזה שאנחנו רואים שרוב הוא גם כן יכול להביא הוכחה. אלא מה? יש הוכחות יותר גדולות, הוכחות פחות קטנות. בכל אופן, לסיכום העניין, מה שדיברנו עד עכשיו, מה שאנחנו רואים פה בבירור של להתיר אישה להינשא, צריכים בירור יותר גדול, ואפילו למיעוט קטן אני חושש, ולעניין ממון זה לא כך, אלא אני הולך לפי הבירור שבדבר, ויש לי בירור ולכן אני יכול להוציא ממון, ולעניין אומרת לבעלה גרשתני, שאני מתיר אותה להינשא על סמך ההוכחה, שהיא לא חצופה להגיד לבעלה שהוא גירש אותה, ובכל זאת אנחנו מתירים אותה, אנחנו לא נותנים לה כתובה, ומה שאנחנו נותנים לה כתובה, אנחנו נותנים לה את זה רק בגלל מדרש כתובה. אני רק רוצה, כיוון שהזכרתי את זה, אני רוצה שתשימו לב, שבנפל במים שאין להם סוף, למרות שיש הוכחה, כי אתה נותן לה את התוספת כתובה, אבל היא תיקח כתובה אתה לא נותן, כי זה מה שבית שמואל אומר. ורבקי וגר מסביר שהסיבה היא בגלל מדרש כתובה. זאת אומרת שעיקר כתובה זה לא תלוי בהוכחות. תשימו לב, כי יש פה חידוש גדול. עיקר כתובה זה לא תלוי בהוכחות, כי אפילו אם יש לך הוכחות שבאמת האיש הזה מת, לא מגיע לאישה הזאת כתובה. אלא אם כן יש לה היתר להינשא. אבל בזמן שאין לה היתר להינשא, אין לה את זה. ולכן שעד אחד בא ומעיד שמת בעלה, או שהיא בעצמה אומרת שמת בעלי, שהיא מותרת להינשא, למרות שאין כאן הוכחה שהוא באמת מת, כדי שזה רק בגלל הגונה, כאילו ברבנן, עיקר כתובה היא מקבלת. תוספת כתובה היא לא תקבל, כי אין הוכחה. אישה שהיא אומרת, מת בעלי, או שעד אחד מעיד עליה, היא מקבלת עיקר כתובה בגלל מדרש כתובה, כמו שבצ'מה אמרו, ובתילל חזרו להורות כדבריהם. אבל תוספת כתובה היא לא מקבלת, מפני שבאמת אין הוכחה מוחלטת שהבעל שלה מת. ואני כבר הסברתי איך זה יכול להיות, שבזמן שאנחנו מדברים עליה להתיר אותה, אז אנחנו אומרים, בטח הוא מת ומגיע לה הכל. אבל בזמן שמדברים על הכתובה, אז אומרים, לא, הוא לא מת ולא מגיע, והיא גם אסור לה להינשא, אבל אנחנו מחלקים את שני הדברים. בקיצור, זה פלא עצום עלו, והרשב"א בכלל לא מתייחס לזה, זה לא מטריד אותו בכלל. אבל מה שאנחנו פה צריכים להבין, שדין איסור זה שונה מדין ממון. ועכשיו אני חוזר בחזרה למה שדיברנו מקודם עם רשי. שרשי אומר לנו, שאם היא אומרת, בריא לי שבעלי מת, אפילו שהיא לא יודעת, היא אומרת, הלב שלי אומר לי שבעלי מת, זה מספיק כדי להתיר אותה להינשא. עכשיו, אם אנחנו נסתכל פה בגמרא ביבמות, אנחנו רואים, זה לא בדיוק, אבל קצת מהדברים, זה גם כתוב פה ברשי. ברשי בדף פח עמוד ב', רשי אומר כאן, בדיבור המתחיל כדרבי נחמיה, לא, ועשו שתי נשים, בהמשך הדברים שלו, יש כאן הגעה, זה בשורות הרחבות, יש פה הגעה מהגרא, והוא כותב פה ככה, והוא אומר, היכה דאמרה בריא לי, שאין זה דל עד כמה מאחה, אין פסולי עדות נאמנים להעיד על אדם כשר, אפילו אין אלף, שכל אדם נאמן על עצמו באיסורים בדבר הברור לו, אלא אם כן יש עדות כשרה בדבר. אתם רואים מה שרשי אומר? רשי אומר שדין איסורים זה בכלל הולך לפי כללים אחרים. זה לא בדיוק מה שכתוב ברשי בכתובות, אבל אנחנו רואים פה שזה הולך באותה שיטה. שדין האיסורים זה תלוי, לפי רשי בכתובות, זה תלוי ברגשה של האדם. שבן אדם הוא מרגיש שאין לו פה איסור, אז אין לו איסור. אתה לא יכול להגיד לו שזה אסור לך. כי הוא מרגיש בלב שלו, לא מדובר כאן שהוא מרמה את עצמו. כי אם הוא מרמה את עצמו, הוא באמת מרגיש שיש פה איסור, על זה אנחנו לא מדברים. אלא אנחנו מדברים שהאישה באמת אומרת שהיא מרגישה, היא בטוחה שמת בעלה. אז היא אומרת, זה נקרא אומרת מותר, שלכן אין עליה דין של איסור. זה מה שיוצא פה. עכשיו אני רק רוצה להגיד כאן במאמר המוסגר, להוסיף דבר. שכתוב פה בתחילת הפרק, שאישה, הגמרא דנה, מה פתאום, אם עד אחד בא ואומר שמת בעלה, מה פתאום על איזה דבר שבבת זרים שני עדים, אומרת הגמרא, אישה דייקה ומין סבא. מה זה אישה דייקה ומין סבא? אישה מדייקת, איפה היא דייקה? מה, היא הלכה לעולם, מסתכלה תחת כל שיח וראתה שהבעל שלה מת? מה זה אישה דייקה ומין סבא? סך הכל בא עד אחד, הוא אומר, אני הייתי איתו בברזיל ביער, והוא מת, גמרנו. עכשיו, האישה הזאת לא יודעת איפה זה ברזיל, היא לא יודעת איפה היער, היא לא יודעת כלום. אבל היא אומרת, אנחנו אומרים, מותר לך להינשא, למה? כי דייקה ומין סבא. מה זה דייקה ומין סבא? אני חושב שזה הכוונה. הכוונה דייקה ומין סבא, שאולי יהיו אנשים שיחשבו שזה דברי אגדה, אבל אני חושב שזה נכון, שיש קשר בין בעל ובין אישה. ובזמן שהאישה מרגישה שהבעל שלה לא חי, אז אנחנו מסתמכים על הדבר הזה. זה מה שקורה פה. רק סתם שאישה תקום בבוקר ותגיד, אני מרגישה שהבעל שלי לא חי, אז זה לא שווה כלום. אבל בזמן שיש בסיס לדבר, כאילו על מה אנחנו מדברים? שיש בסיס לדבר. יש תרי ותרי, שני עדים אומרים מת ושני עדים אומרים לא מת. הלו ברור שיש כאן כת אחת שמשקרת. או שהוא מת או שהוא לא מת. האישה באה ואומרת, אני מרגישה שהם אלה שאומרים שהבעל מת הם צודקים. הם אומרים את העדות האמת, אז אתה לא יכול להגיד לה שזה לא נכון, ואתה לא יכול לאסור אותה. אז אם נישאת לא תצא, זה מה שאנחנו אומרים. ואפילו שאני לא מתיר אותה לנשא, זה בגלל שאנחנו לא מתירים אותה לנשא. אבל אם מניסית לא תצא, זה אומר שאתה לא יכול להפריע לה. וזה עד כדי כך חזק, שגם לבעל מותר, הוא יכול לסמוך על הדבר הזה. לפי האב אמינא של הגמרא, אפילו איש אחר יכול לסמוך, ופה בעניין שלנו אפילו איש אחר יכול לסמוך. ותכף אני אסביר למה. שם הגמרא אומרת, בניסית לאחד מעדיה. כי אחרת הגמרא אומרת, אלו יש פה שני עדים. אז אם יש שני עדים שאומרים שהוא לא מת, אז מה יבוא איש אחר יגיד, אני סומך על מה שהאישה אומרת. מה זה שווה מה שהאישה אומרת, אבל אתה לא יש לך שני עדים שאומרים שזה לא ככה. מאיפה אתה יודע שלא הם אומרים את האמת? אז ברור שאיש אחר לא יכול. לכן הגמרא אומרת שזה דווקא הוא. אבל כאן אומרת, גרשני בעלי, שהיא אומרת לבעל, אתה גירשת אותי? פה זה דבר אחר. מפני ש... ואני מסביר, שכאן ש... עכשיו אני עובר למה שהרשב"א אומר. בזמן שהיא אומרת גרשני בעלי, יש כאן הוכחה שהבעל גירש אותה. זה ברור שיש פה הוכחה שהבעל גירש אותה. כי אישה לא חצופה להגיד לבעל, וזו הוכחה גדולה. אבל בלי העניין הזה שהיא אומרת שאני יודעת שנתגרשתי, לא, אתה לא יכול להתיר אותה. אז בעצם לנו לא מתברר שהבעל שלה באמת גירש אותה. כי בגלל החוצפה שלה זה לא הוכחה באמת שהבעל שלה גירש אותה. כלפינו. מפני שזה לא הוכחה מוחלטת. לכן אנחנו לא יכולים לתת לה כתובה, כי אנחנו באמת לא יודעים אם הוא גירש אותה או לא. אבל לה אתה לא יכול להגיד, אל תנס... אם היא ניסית אתה לא יכול להגיד, אפילו לכתחילה, לפי ראשונים אחרים, אפילו לכתחילה אתה לא יכול להגיד לה אל תנסי. למה? כי היא אומרת, אני יודעת שהוא גירש אותי. ויש לי בסיס לדבר הזה, מפני שאישה היא לא מעיזה פניה. אז יש לזה בסיס. וכיוון שיש לזה בסיס, לכן אנחנו מקבלים את האמירה שלה להתיר אותה להינשא. אבל אתה לא יכול לתת לה את הכתובה. עכשיו יש לנו כאן מחלוקת בין הראשונים. אם מדרש כתובה מתייחס למקרה כזה, או שמדרש כתובה לא מתייחס. הדעה הראשונה שאומר הרשב"א, וגם הרמב"ן אומר את זה פה במסכת כתובות בדף כ"ג, שבאמת עיקר כתובה מגיע לה. ולמה זה? כי סך הכל אתה מתיר אותה להינשא. אז מתקיים מה שכתוב לך שתינשאי לאחר, תדלי מה שכתוב לכי. אבל הבעל האיתור סובר שמה שהיא מותרת להינשא, זה לא בגלל שאנחנו מתירים אותה, לא שיש לה יתר להינשא. אם בעד אחד ומעיד שהבעל שלה מת, אנחנו מתירים אותה להינשא, כי יש פסק דין שמתיר לה להינשא. בית דין מתיר, כי דרך אגב צריך על זה בית דין. זה לא מספיק סתם שהאחד יגיד לה והיא תלך ותינשא. אלא היא צריכה לבוא לבית דין, או שהעד יבוא לבית דין, או שהיא תגיד שהעד אמר לה, ובית דין יתיר אותה. אבל זה כבר נושא בפני עצמו, שזה רק בית דין מתיר. אבל יש כאן היתר של חכמים. חכמים התירו לאישה הזאת להינשא. וכיוון שמותר לה להינשא לפי הדין, מותר לה להינשא, כי אנחנו מתייחסים להוכחה הזאת של העדות, או לדבריה שהבעל מת, זה נקרא מדרש כתובה. אז פה מתקיים לך שתינשאי לאחר. אבל בזמן שהיא אומרת שהיא התגרשה, למרות שאני לא מונע ממנה מלהתגרש, כי אני אין לי רשות להתערב בעניינים שלה, כי היא אומרת שהיא יודעת שהיא גרושה. ויש לי הוכחה שזה באמת נכון, כי אישה היא לא חצופה לעשות דבר כזה. אמנם זאת לא הוכחה כדי להתיר אשת איש, אבל כלפיה זה כבר מתיר. מפני שהיא טוענת, אני יודעת שזה נכון. לכן אני כבר במקרה כזה אני לא יכול להתערב. אז יוצא שמה שהיא מותרת להינשא, זה לא בגלל שיש לה יותר להינשא, אלא זה בגלל שאנחנו לא מונעים ממנה. היתר היא יוצרת את היתר. זה לא מה שכתוב במדרש כתובה. במדרש כתובה שתינשאי לאחר שיתירו לך להינשא. אבל פה לא מתירים. אפילו שאנחנו אומרים שמותר לה להינשא. אפילו שמותר לה להינשא לכתחילה. אבל זה לא בא מצידנו, זה בא בגללה. כי היא אומרת, זה בגלל הבריא שלה. וזאת היא כאן המחלוקת בין הראשונים, בין רש"י ובין הראשונים. ודאי שכל הבסיס של איסור, כמו שרש"י אומר כאן במסכת יבמות בעמוד ב', הבסיס הוא... בעידין של איסור, שבן אדם אומר אני יודע שאין לי כאן איסור, אז אתה לא יכול להגיד לו שכן יש פה איסור, כי הוא יודע שאין פה איסור. אבל אם יש את איש וצריך להתיר אותה, אז אם היא סתם אומרת אני יודעת שאני מותרת, אז זה כלום. אבל אם היא אומרת אני יודעת שנתגרשתי, אז זה כבר דבר אחר. אז מצד אחד יש לי הוכחה, יש בסיס לדברים שהיא אומרת. אמנם זה לא בסיס כל כך חזק להתיר אישה, אבל כיוון שהיא אומרת את הבריא שלה, לכן זה מועיל. בקיצור, מה שיוצא לנו כאן, שיש לנו כאן מחלוקת עד איך אנחנו הולכים עם הבריא הזה. לפי דעתו של רשי, הבריא הזה הוא מאוד חזק, ואפילו שהיא לא, שהיא סתם אומרת שהלב שלה מרגיש שזה ככה. אז זה מספיק, כמובן שיש על מה לסמוך, כי יש לה תרי ותרי. כי סתם היא תגיד, אני מרגישה שהבעל שלי מת, זה לא, זה ברור שזה לא זה. רק אם היא אומרת שהיא יודעת. או כמו פה, שהיא יודעת שהעדים האלה הם אומרים את האמת, היא סומכת עליהם. שיש בסיס למה שהיא אומרת, והראשונים האחרים הם מחלוקים על זה, ועל זה יש לנו מחלוקת נוספת, האם זה נקרא מדרש כתובה או שזה לא נקרא מדרש כתובה. ואני חושב שהמחלוקת היא, מה ההגדרה של הדבר הזה? האם באמת, בגלל שהיא אומרת, זה לא רק שהיא מותרת, אלא אנחנו באמת מתירים אותה, כי זה הדין של דיני האיסורים, וממילא אנחנו מתירים אותה, לכן מותר לה לנסה, לכן זה נקרא מדרש כתובה, שהיא תקבל את הכתובה שלה, אבל זה לא מועיל לגבי דברים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו נסיים, למרות שעוד יש לנו פה הרבה מה לדבר, אני רק רוצה להראות לכם עוד איזה דבר אחד, בהקשר לעניין הזה, במה שכתוב בתוספות, בדף קט"ז עמוד ב', שכתוב כאן שבאותה שעה אמרו, זה הולך על המשנה, שהאישה שאמרה מת בעלי שהיא נאמנת. טוב, אז יש את כל הסיבות למה אנחנו אומרים שהיא נאמנת. שואל תוספות, ואם תאמר, והמאי לא מאמנין עלה במיגו. בעצם, שואל תוספות, בעצם היינו יכולים להאמין לאישה הזאת במיגו שהיא מותרת. כל אישה שאומרת מת בעלי, אני לא צריך שום הוכחות, יש לי הוכחה שהיא אומרת אמת. למה? מפני שהייתה יכולה לומר גרשני. הלו היא הייתה יכולה להגיד גרשני. אז כמו שהיא הייתה יכולה להגיד גרשני, אותו דבר, היא הייתה יכולה להגיד, אז תאמין לה במיגו, אז יש לה מיגו. רק זה תלוי, אם שהיא אומרת גרשני, אם היא נאמנת דווקא בפני בעלה, אז כמובן שהקושה הזאת היא לא קשה, כי הלא היא טוענת שהוא מת, אז ברור שהבעל לא נמצא פה, אז ברור שהיא יכולה להגיד מה שהיא רוצה, ואין לזה ערך. אבל למאן דאמר בפרק שני דכתובות, זה כתוב בגמרא שמה, שיש מחלוקת בגמרא, אליבא דרב ימנונה, אם רב ימנונה מדבר אפילו שלא בפניו, ואם אני אומר שאפילו שלא בפניו, גם כן האישה היא נאמנת לומר גרשני בעלי, כי אישה לא חצופה להגיד שהבעל גירש אותה, אם הוא באמת לא גירש אותה. אז אם כך שואל תוספות, אז כל אישה שאומרת מת בעלי, היא צריכה להיות נאמנת. כי יש לה מיגו. שואל המרשה פה על המקום, למה תוספות צריך להגיע למיגו? כמו שתוספות אומר, כמו שאישה שאומרת גרשני בעלי, היא נאמנת בגלל שהיא לא חצופה ללכת להינשא בשעה שיש את איש, אותו דבר, אם היא אומרת מת בעלי, אז אותו דבר. מה זה משנה מה סיבת היתר שלה? אם סיבת היתר שלה, בגלל שהיא אומרת מת בעלי, או שהיא אומרת גרשני בעלי, זה בדיוק אותו דבר. הלו סך הכל מה היא אומרת? שהיא אומרת גרשני בעלי, מה היא אומרת? אני לא אשת איש. שהיא אומרת מת בעלי, היא גם אומרת אני לא אשת איש. אז מה ההבדל? זה מה שהמרשה שואל? אומר המרשה, רואים מתוספות, שלהגיד מת בעלי אין בעיה. אין לאישה בעיה להגיד מת בעלי, אפילו אם היא לא יודעת שהוא מת. אבל להגיד גרשני בעלי זה כן יש לה בעיה, אפילו שלא בפניו, אנחנו מדברים עליו אפילו שלא בפניו. למה? כי אם היא אומרת שלא בפניו גרשני בעלי, מחר הבעל יבוא ויגיד לה, יגיד לה שקרנית, מה את אמרת שאני גרשת אותך? לא, את יודעת שזה שקר. אז בטח היא מפחדת שיבוא הבעל, אבל אם יבוא הבעל להמת, היא אמרה שמת בעלי, פתאום הוא יבוא, אז הוא יגיד לה, למה את משקרת שאני מת איתי? אז היא אומרת, מה? אני ראיתי אותך שאתה מת. אז כנראה שאני טעיתי, זה היה איש אחר, איש ממש דומה לך, שתי טיפות מים, והוא בדיוק מת. עיקר הנקודה כאן, שזה תלוי אם היא יכולה להתחמק או שהיא לא יכולה להתחמק. אם היא יכולה להתחמק, והיא לא, והיא לא תחזיק את עצמה לשקרנית, אז אין לה בעיה, אז היא לא יכולה להיות נאמנת. לכן מצד עצמה היא לא צריכה להיות נאמנת. אבל אם היא תבוא והיא תהיה מוכחשת על ידי הבעל, את זה היא מפחדת. לכן תוספות שואל את השאלה רק בתורת מיגו. אומר המרשה, אבל אם כך, אז איזה מיגו זה? הלו ברור שהיא לא תגיד מת בעלי, היא רוצה להגיד מת בעלי ולא גרשני בעלי. כי אם היא תגיד גרשני בעלי, אין אישה מיזה, כי הוא באמת לא גירש אותה והוא גם לא מת. אבל אם הוא יבוא, אז להגיד גרשני, הוא יגיד לה, מה פתאום את אומרת שגירשתי אותך, הלו זה שקר, אבל שהוא יגיד לה, אם היא אמרה שהוא מת, והוא יגיד לה, הנה אני חי, אז בסדר, אז היא תגיד, טעיתי, מה אני יכולה לעשות? אז איפה אמיגו פה? ובאמת, יש כאן אמירה, אני לא רוצה להאריך, כי זה יותר מדי מאוחר, שיש פה אמירה בריטווה, זה מופיע גם בשיטה המקובץ בכתובות בדף כ"ג עמוד ב', שהוא אומר בדיוק את הדבר הזה, הוא אומר שזה לא מיגו, הוא אומר מפורש שזה לא מיגו, והוא אומר למה? בגלל שפה היא נשאר מיזה פניה בפני בעלה, אז זה לא מיגו. אז יש כמה דברים בעניין הזה, אני עכשיו, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל אני חושב שלפי מה שאנחנו דיברנו, לפי היסוד הזה שאני דיברתי, אנחנו יכולים להסביר את השאלה הזאת של המרשה. למה? מפני שבעצם התוקף של הנאמנות בעניין איסור, גם באיסור אשת איש, כי כמו שאנחנו רואים מרש"י וכמו שאנחנו רואים פה מהראשונים, גם שהיא אומרת מת בעלי, זה בזמן שהאישה בעצמה, זה הולך הרבה עם הבריא שלי, בגלל שהיא אומרת. רק מה? אני צריך איזשהו בסיס. לכן, גם שבפני עצמה שהיא תגיד, היא לא נאמנת. אבל בתור סיוע לבריא שלה, כי בעצם הנאמנות שהיא אומרת מת בעלי, שהיא אומרת אני יודעת שמת בעלי, בעצם היא צריכה להיות נאמנת מצד עצמה. בגלל שהיא אומרת בריא לי שאין לי איסור. וכמו שאנחנו הסברנו, זה באמת הבסיס של כל הדבר. אבל סתם אישה לא יכולה להגיד מת בעלי. אני מחליטה שמת בעלי. אז יש לנו סיבות למה אנחנו צריכים סיוע לסמח כדי להאמין למה שהיא אומרת. אבל בזמן שיש לי סמח, זה לא בגלל הסמח אני מאמין. אלא זה בגלל שהיא אומרת שהיא מותרת. כי זה הכל הולך על יסוד הבריא שלה.